זכור לי שביקשנו שיעור מהרב צבי יהודה על הגאון מווילנה. והרב צבי יהודה התרגש מאוד ואמר, הגאון היה מלאך. והתחיל להביא דברים שכותב, אנחנו מכנים אותו תלמידו של הגאון מווילנה, רב חיים מוולוז'ין, אבל אני נזהר בלשוני ואני אומר, אנחנו מכנים אותו כך, כי הוא לא היה מכנה את עצמו כך. הוא לא היה קורא לעצמו, הוא לא היה חושב שהיה ראוי להיקרא תלמידו של הגאון. והוא היה מביא דברים שכותב קצת רב חיים מוולוז'ין, כדי שנבין מה זה הגאון מווילנה. או אולי יותר מדויק, כדי שנבין שאנחנו לא מבינים מה זה הגאון מווילנה. למה אני מביא את זה היום? כי היום י"ד בסיוון, 200 שנה לעלייתו לגנזי מרומים של רב חיים מוולוז'ין. בתקפ"א, י"ד בסיוון, עלה לגנזי מרומים רב חיים מוולוז'ין, והוא בין השאר כותב שהוא בשום אופן לא ראוי להיקרא תלמידו של הגאון. כותב את זה בכמה מקומות. ואני נמצא פה בדיוק. כידוע, רב חיים מוולוז'ין כתב, מה הוא כתב? כתב נפש החי. כתב ספר רוח חיים, שזה ביאור על פרקי אבות, ועוד. ואנוכי שמעתי שנקרא עליי שם רבנו הגדול. וזכיתי להיקרא בשמו הטוב, עליי לומר שאני תלמידו. הוא שמע שאומרים עליו, על רב חיים מוולוז'ין, שהוא תלמיד הגאון. וראיתי חובה לעצמי להודיע בישראל נאמנה, שחלילה לי לפגום בכבוד הרב רבינו הגדול והקדוש, להיקרא שמי עליו. וידעתי נאמנה, שכל האומר כן, אינו אלא טועה גמור, כי הגאון משנתו סדורה לו להלכה ברורה בכל התורה כולה, בלא שום ספיקה, גמיר במקרא, במשנה, בש"ס, בבלי, ירושלמי, מחילתא, ספרא, סיפתא ותוספתא, מדרשים וזוהר, דברי תנאים ואמוראים הנמצאים וכולו, וכולו זכה להיות והכריע בין הספקות, והוא אומר על עצמו, מה אני שראוי להיקרא תלמידו. אז לכן אני זהיר. טוב, הגאון מווילנה עצמו, הוא היה מן הנשמות הכלליות שנשלחות פעם בכמה דורות, נשמה כללית. כשאני אומר נשמה כללית, בכמה משמעויות, אבל לפחות במשמעות שאין מקצוע בכל מקצועות התורה שהוא לא השאיר את טביעות אצבעותיו. הגאון מווילנה, יש לו פירוש של התורה, כל אליהו, לפרי אליהו, על דרך הנגלה, יש לו פירוש על התנך, על דרך הניסטר והדרת אליהו. יש לו פירוש על המשניות, משנות אליהו, ועל הגמרא, ביור הגרא לשולחן ערוך, דברים בסוד ודברים בכל. יש ספר עלום, אני לא מבין בו מילה אחת. אני יודע שאני לא יכול לנסות לקרוא בו בכלל. שנקרא ספרא דצניעותא. הנה הספר, ספרא דצניעותא. ספר שכל כולו סוד. ספרא דצניעותא מיוחס ליעקב אבינו. ממנו יתנו, ממנו פינה להדרא רבה וזוטה, ויסוד מוסד לכל דברי הזוהר הקדוש. עוד מעט, בהמשך אנחנו נראה, יגידו, שאנחנו רגילים ללמוד גמרא, והגמרא מדייקת בכל מילה במשנה, הזוהר הקדוש הוא כמו הגמרא, כשספרא דצניעותא היא המשנה. זאת אומרת, כל מה שיש בזוהר הקדוש זה הכל דיוקים מתוך ספרא דצניעותא, שכולל בתוכו את הכל. והגאון כתב על הספר הזה פירוש, רק בשביל לראות איך זה נראה. זה הספרא דצניעותא. זה הגאון. ככה. אבל יש הקדמה של רב חיים מוולוז'ין לביאור הגרא לספרא דצניעותא. רב חיים מוולוז'ין כותב בהקדמה מה זה ספרא דצניעותא, מה זה ביאור רבו הגדול הגאון לספרא דצניעותא, ומתוך זה הוא מזכיר קצת את גדלותו וענקותו של הגאון בחוכמת הסוד. עכשיו, כיוון שהרב יהודה היה מביא, כשהיו רוצים לעסוק קצת, להבין מה זה הגאון, היה מביא מתוך ההקדמה הזאת. ההקדמה הזאת אפשר ללמוד. ההקדמה עצמה היא לא סוד, ובגלל זה אפילו הדפיסו אותה לחוד. כשהספרא דצניעותא הוא נמצא בשלמות, בוודאי שמדפיסים בהתחלה את ההקדמה. אבל יש הוצאות שהדפיסו לנו את נפש החיים, את הביאור שלו לפרקי אבות, רוח חיים, ואת ההקדמה שלו לביאור הגאון לספרא דצניעותא. הנה למשל, אני מחזיק כרגע אחת מההוצאות של נפש החיים, והנה פה נפש החיים, וכאן לאחר מכן רוח חיים על מסכת אבות, ואז לאחר מכן יש לנו פה הקדמת רבנו הגדול מאור הגדולה רב חיים מוולוז'ין לביאור הגרא לספרא דצניעותא. אז זאת ההקדמה, ופה היא כתובה באותיות מאירות עיניים, בפסקאות. וסליחה שאני פה הפעם חורג מהרגלי, ואני מתעלם מכללים בדידקטיקה. וכיוון שאני רגיל בהוצאה הזאת, אז אני משתף אתכם שנלמד מציץ ביחד מתוך הצעה הזאת, למרות שיכול להיות שלא כולם רגילים לקרוא בהוצאות שכאלה. פעם הכל היה כתוב ככה. אז יש לנו יש לכולם, רק שנבהיר מה אנחנו מחזיקים. אנחנו מחזיקים לפנינו היום י"ד סיוון תשפ"א, 200 שנה לעלותו לגנזי מרומים של רב חיים מוולוז'ין. מה שאנחנו מחזיקים לפנינו אלה דברי רב חיים מוולוז'ין כהקדמה לביאור הגאון מווילנה רבו לספרא דצניעותא. יש פה עוד דף, מישהו צריך? אנחנו לא נקרא פה את הכל, רק נציץ קצת. וקודם כל הוא מבהיר לנו מה שלימים אחר כך אפשר לראות גם בהקדמות של הרב צבי יהודה לספרים של אביו, של הרב זצ"ל. אנחנו לפעמים חושבים, טוב, הספר הזה כבר אזל ויש ביקוש, אז ראוי להוציא הוצאה חדשה. כאילו זה רק עניין של ביקוש והצעה, כאילו זה רק עניין של איך אומרים היום, בודקים שוק,
סקר שוק,
סקר שוק, יש לזה קונים. ורב צבי יהודה כותב בדיוק, יש הכוון משמיים לכל ספר מתי ראוי שהוא יצא, מתי ראוי שהוא יופיע, מתי ראוי שהוא יודפס בשנית אחרי שהוא כבר הודפס פעם. אפשר לראות את זה בהקדמה שלו באורות, ולא רק שם. אומר רב חיים, ברוך שומר הבטחתו לישראל, יתברך שמו, שהובטיחנו מפיו יתברך, כי לא תשכח תורת אמת מפי זרע האמת. והבטחתו יתברך שמו, היא שעמדה לנו ולאבותינו. אז הקדוש ברוך הוא מבטיח, שזאת התורה לא תשכח. אז כשאנחנו נמצאים בארץ, הדברים יותר פשוטים. אבל כשאנחנו בגלות, והוא כותב את זה לפני 200 שנה ויותר, מיום גלות ישראל מעל אדמתם אדמת קודש, שכיוון שגלו ישראל מלכה ושריה בגויים, אין תורה. וצריך לדעת, התיאור שמתאר הגאון על המצב שלנו בגלות, מזעזע, מחריד. אני קורא לכם משהו שלא נמצא כרגע לפניכם. מעת שחרב הבית יצאה רוחנו עטרת ראשנו, ונשארנו רק אנחנו, הוא הגוף שלה בלא נפש. ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר, ורימה מסובבת עלינו ואין בידינו להציל, הן העובדי כוכבים האוכלים בשרנו. ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות, עד שנרכב הבשר והעצמות נתפזרו פיזור אחר פיזור. ומכל מקום היו עדיין העצמות קיימות, שהם התלמידי חכמים שבישראל, מעמידי הגוף. עד שנרכבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאיתנו, ונעשה אפר, שחל אפר נפשנו. ואנחנו מקווים אתה לתחיית המתים, התנערי מאפר קומי ויערה רוח ממרום עלינו. כך כותב הגאון, מה המציאות של עם ישראל בגלות כשיש במושגים שאנחנו מסתכלים, יש תורה. יש ישיבת וולוז'ין. היה 50 שנה ראש ישיבת וולוז'ין. ובחסדי השם כי לא תאמו, ועדיין לא זזה אהבתו מאיתנו, הניח לנו ברכה על ידי שרידים אשר השם קורא בדורות, דור דור וחכמיו, אשר מפיהם אנו חיים ומימיהם אנו שותים. ואז הוא אומר, משמיים ריבונו של עולם, בשביל להחזיק את עם ישראל, שלח לנו בדור הזה את רבינו הגאון. הדור אתם ראו כי בדור האחרון הזה, אשר הצרות תחופות והפרנסות מתמעטות, ועם השם אלה נתונים בסתר המדרגה, הרחמן יתברך שמו ירחם. ואז הוא אומר שאנחנו אפילו אין לנו את האפשרות להתפלל בכוונה, ולכן יש כאלה שפותרים את זה. אני מדלג, בחמלת השם עלינו להקים את דברו הטוב כי לא תשכח מפזרו, שלח לנו עיר וקדיש משמיה. רואים? שלח לנו מלאך משמיים, איש אשר רוח אלוקים בו, רבינו הגדול הגאון, אור העולם, אשר קדושת תורתו וצדקתו הכריזו עליו מסוף העולם עד סופו. הגאון. אשר כל רז לא עניס לי, והיא נראה עינינו, על פי חיבוריו הקדושיים, בנגלות ובנסתרות, תעלומות חוכמה יוציא לאור. תתמרן מגלה לנו. כל הדברים הנסתרים מגלה. גם בספר הקדוש והנורא, שמו, אשר יקראו לו רבותינו התנאים הראשונים, חכמי הזוהר הקדוש, ספרה דצניותה, אשר נתחבר מקדמה דנה, מקדושי השם בדורות ראשוני ראשונים, אשר חכמי הזוהר הקדוש מלקטין מדבריו הקדושים תיבות ספורות, רזין דרזין, והוא כותב, ואף שזכינו שגם הארי הקדוש כתב על זה איזה ביאור, אבל הוא כתב רק על חלק מתוך ספרה דצניותא, אבל הגאון כתב על הכל. אני מדלג לפסקה הבאה, אין אתה, מה נכבד היום אשר זכינו לרוב טוב הצפון, ביאור נפלא, פלאי פלאות נוראות עליי ספרה קדישא, על ידי ההי חסיד הקדישא רבינו הגדול, מורנו הרב רבינו אליהו. אשר העמיק הרחיב לבערו בער היטב, ולסדרו סידור נפלא, ולהגיע אורות מאופן השיבושים וכו'. ואז הוא יגיד פה, בפסקה הבאה, ונחזי ענן, אנחנו לא נקרא פה את כל הפסקה, אבל בסיומה הוא כותב, כי כל דברי האמוראים וכל התוספות והברייתות במקור מקורם דלהבן רמיזין לאון כולון במתניתין. אנחנו רגילים שכשאנחנו לומדים גמרא ואנחנו לומדים ראשונים ולומדים אחרונים, הכל בסופו של דבר זה דיוק מתוך המשנה. ככה זה בניגלה. בניסתר, הגמרא זה כאילו הזוהר הקדוש, הוא אומר, כן דון מיני, אני בפסקה האחרונה בעמוד הראשון, ככל החיזיון הזה בחלק הנסתרות פנימיות לשמת התורה הקדושה, אשר גם היא תורה שבעל פה וכו'. ואז אני מדלג לעמודה משמאל, ואני קורא את השורה המודגשת בקו, והספר החתום הזה, ספרה דצניותא, הוא כעניין המשנה בנגלות התורה הקדושה. ומן השמיים הסכימו עליו לחבר ספר הזוהר, אשר כל דבריו, כל דברי ספר הזוהר, בנויים על היי ספרה דצניותא. ודאי, דלי קמידי בזוהר הקדוש ותיקונים, דלו רמיזה בכללות נפלא במקורו, במתניתין, בספרה דצניותא. אחר כך הוא מדבר על הארי הקדוש, מתוך כך על גדלותו של הגאון בנסתר. מתוך כך, נדלג רגע לצד השני. בעמודה הימנית, בצד השני, אני רוצה להתחיל בפסקה וכמה יגיעות יגע זה האדם הגדול בענקים. זה בדיבור המתחיל השני, גם על דברת מרן רבינו הקדוש, אחרי שיש כמה שורות עם קו, שורות מודגשות עם עיפרון, יש המילים וכמה יגיעות, רואים? הוא עכשיו מתאר את היגיעות שיגיע הגאון להבין מאמר בזוהר הקדוש. וכמה יגיעות יגע זה האדם הגדול בענקים, לא יאומן כי יסופר, עד שהוציא כל עניין לאור ברור לאמיתו, מוצאיו ומבואיו, אף כי היו ידיו רב לו ברוחב שכלו ועומק בינתו המלאה לדעת חוכמה דורות שלפניו. עם כל זה לא היה סומך ליבו הטהור בזה, עד אשר שקלו במאוזני שכלו שכל הקודש כמה מאות פעמים וביגיעה נוראה, ולא אכל ולא שתה כמה ימים ולילות ודידת שנתו מעיניו, עד כי חשך משכוך תורו ונתן נפשו עליו, עד אשר העיר השם עיניו לבוא עד קצה תבונתו, וכרגע קרן אור פניו הטהור מחדוותה ונהירו דאורייתא. שגורה היה בפיו הקדוש, אשר להבין דברי הזוהר הקדוש והתיקונים לאמיתתם, בלתי אפשר בעולם אם לא לאחר גודל היגיעה על כל עניין ומאמר כמה שבועות. וזה יגיעה של הגאון. כשהוא אומר יגיעה, מה הוא מתכוון? והוא חושב, הוא אומר לנו מניסיון, שצריך על כל מאמר בזוהר הקדוש להתייגע שבועות. ופעם אחת מדי דברים בעניין התפילה, אמר לי, פעם הראוני מן השמיים גודל עניין התפילה. דרך הסיפור הזה, נראה כמה הוא התייגע להבין מה אמר בזוהר הקדוש. והנה הוא מספר פה סיפור, שפעם אחת הגאון שיתף אותו בבעיה. לי לא הייתה בעיה כזאת אף פעם. אמר לי פעם אחת, הראוני מן השמיים גודל עניין התפילה. כי הגעתי יגיעות רבות על הבנת מאמר אחד בזוהר הקדוש, י"ב שבועות. שלושה חודשים הגאון מתייגע להבין איזה מאמר בזוהר הקדוש. שלושה חודשים. ולא עלה בידי לפרשו לאמיתו. כך משתף הגאון את רב חיים. והנה, ביום ראש חודש אחד, בעומדי להתפלל תפילת עמידה דשחרית, ברגע אחד נפל במחשבתי באותו המאמר לפרשו על שבעה אופנים. הוא באמצע תפילת 18 של שחרית בראש חודש. וואו, אפשר לפרש את המאמר הזה גם כך וגם כך וגם כך. שבעה אופנים, בשבע דרכים אפשר לפרש את המאמר הזה. הוא באמצע תפילת 18. כן, מה עושים? אתה באמצע תפילת 18. לי לפעמים צצות כל מיני מחשבות באמצע תפילת 18. מחשבה כזאת, משום מה עוד לא צץ לי. אולי אם הייתי מתייגע קודם שלושה חודשים, אז זה מה שהייתי חושב באמצע התפילה. אבל מה הוא יכול לעשות? אתה אומר לכתוב. מה? הוא באמצע תפילה 18. מה?
שלושה חודשים הוא עובד על זה, לא יעצור רגע לכתוב.
אתה אומר,
למה הוא עובד על זה?
אתה אומר, יעצור רגע, הוא שולף את ה... וכותב לעצמו את השבעה אופנים.
יצר החזק
עליו. יצר החזק. כן, למישהו יש... מה?
ממשיך להתפלל.
ומה עם זה ש...
מוחק.
מה?
בינתיים.
ומה היה לי לעשות? שאל הגאון את רב חיים. ואמרתי לו, אפשר לשעות מעט, רק לסדרם במחשבה. לא, אל תכתוב. אני לא אומר לך לכתוב. אבל תמתין, באמצע תפילת 18, תסדר לך בראש עם איזה סימנים כאילו. וכי גם זה חשיב הפסק? האם זה נחשב הפסק? אתה לא מפסיק בהליכה, אתה לא עוקר את רגליך, אתה לא מפסיק בדיבור, אתה גם לא מפסיק בכתיבה. אתה עוצר רגע, מסדר לך אותם בראש שדברים יתיישבו טוב. מה, גם זה נחשב הפסק? כך הציע רב חיים. אמר, באמת כן עשיתי. כך באמת עשיתי. זה מאמר שכבר שלושה חודשים הוא חושב עליו. כמה זמן הוא עכשיו יעצור? שהיתי כמו רבע מינות, 15 שניות. רבע מינות. בערך נאמר, שתי שניות לכל אחד מהאופנים שבו הוא מסביר את המאמר הקשה הזה בזוהר הקדוש. בכבוד. שהיתי כמו רבע מינות וסידרתי במחשבתי. ושוב חזרתי תקף לגמור תפילתי. ואחר גומרי תפילתי, התבוננתי על המראה לחזור עליהם, והנה מאומה אין בידי, כי נשכחו ממני לגמרי. וואי, אין לי כלום. מה הוא אמור לעשות עכשיו דרך אגב? להתפלל הלל, נכון? הלל אבל חייב להיות בשמחה. ונצטערתי על זה הרבה, ושהיתי כמו חצי שעה להשיח צערי מדעתי. לקרוא את הלל. צריך לקרוא את הלל בשמחה.
מה?
אני לא יודע, אולי כולם המתינו איתו. אני לא יודע מה היה שם. מה? ובעומדי להתפלל מוסף, הוא עכשיו באמצע מוסף. והנה נפלו עוד הפעם כל השבעה אופנים במחשבתי כבראשונה. מה הוא יעשה? מה עכשיו אתה מציע?
אם הוא יצר שיכתוב כבר.
שוב לא פניתי מחשבתי מתפילתי כלום, ולא נתתי דעתי עליהם לערער בהם כלל. זה לא פשוט. וכשסיימתי תפילתי, נמצאו ארוכים ושמורים לפניי כל השבעה פירושים לאמיתתם ומתוקים מדבש ומנופת. אני מדלג פה משהו. בפסקה הבאה, לקראת הסוף באמצע, ושמעתי מפורש יוצא מפי הקדוש. רואים? פסקה הבאה. יש? ושמעתי מפורש יוצא מפיו הקדוש שלא מלאו ליבו הטהור לשנות ולקבוע גרסה חדשה בנסתרות עד אשר העירו אל עבר פניו הטהור הרבה מקומות. כל דבר בודק את הגרסה, ולפעמים עד 150 מקומות יבואו בשלום ינוחו מנוחת אמת לעמיתה של תורה על ידי גרסתו התאורה מהקושיות הנופלים שם. ובספר יצירה, ספר יצירה מיוחס לאברהם אבינו, וספר יצירה הוא הבסיס לכך שאפשר על ידי חוכמת הסוד לברות דברים. מהר"ל, גולם ועוד. ואמר לי גרסתו הברורה כגרסת האריזל. מה? לא שמעתי. רק דבר אחד הוסיף מה שנשתבש גרסת האריזל בדפוס. אמרתי לו, מעתה הלא אינו דבר גדול ופלא כל כך לברוא גולם. לפי איך שאתה בקיא בזה, אז זה כבר לא מסובך לברוא גולם. השיב כי באמת פעם אחת התחלתי לברוא גולם, ובעודי באמצע עשייתו חלף ועבר איזו תמונה אחת על ראשי והפסקתי מלעשותו עוד. כי אמרתי, מסתמה, כנראה מן השמיים יקויבו אותי. מן השמיים מנעוני לפי ריקות שני אז. כי אני עוד צעיר מלעסוק כבר בבריאת גולם. ושאלתי בין כמה היה אז, לנו לא היו בעיות כאלה. והשיב שהיה קודם י' ג' שנה. זה לא ראשונים. זה לא רמב"ן, זה לא רשב"א, זה לא רש"י, זה לא תוספות. הגאון, נחשב אחרונים. אני זוכר שפעם, היה לנו בתלמוד תורה עצמונה, כולל מלמדים. פעם בשבוע היינו מתאספים, המלמדים, יושבים, לומדים ביחד. מכינים את השיעורים שמלמדים עם התלמידים, וכל פעם היה גם אחד מהחבורה שיעור קטן לחבורה. ואני זוכר, כשהגיע תורי, למדנו ביחד את ההקדמה הזאת. אז אני זוכר, שאל אותי אחד המלמדים, שהוא מלמד באופן קבוע, שנים כבר, כיתות זין, חיית. בשביל מה אתה מספר לנו את זה? כשאנחנו לומדים משהו, עוד יש, אנחנו לומדים דברים שיש לך אחר כך מה לדבר עם התלמידים על זה. אבל מה אני יכול פה? אמרתי לו, זהו. רק זה. זה מה שרציתי שנדע. שהגאון, אנחנו לא יכולים להבין מה זה הגאון מבין. ותקטנו זאת בעיניו, עוד הפליג דין תושייה עד אשר יגע ומצא דליקה מידי בדברי הזוהר הקדוש ותיקונים וראיה מהמיה, מהמנה דלא רמיזה לי באורייתא. הוא מוצא רמז בתורה, בכלל דרכו של הגאון הרבה דברים אנחנו רואים בביאור הגר"א לשולחן ערוך, איך שהוא מקצר לתמצת מה המקור. יש את זה, הוא כותב, זה לא נמצא לפניכם, והכלל, כי כל מה שהיה והווה ויהיה עד עולם, הכל כלול בתורה מבראשית ועד לעיני כל ישראל. כל מה שהיה, הווה ויהיה. פעם בא מישהו לגאון ושאל אותו, איפה אני רמוז בתורה? ואז הוא אמר לו בדיוק את השם שמבטא את את כל עלילות חייו. קיצור, כל מה שהיה, הווה ויהיה עד עולם, הכל כלול בתורה. מי שגאון יכול אולי לראות את זה. ולא הכללים בלבד, אלא אפילו פרטיו של כל מין ומין, ושל כל אדם בפרט, וכל מה שיראה לו מיום היוולדו עד סופו, וכל גלגולה וכל פרטיו ופרטי פרטיו, וכן של כל מין בהמה וחיה, וכל בעל חי שבעולם, וכל עשב וצומח ודומם, וכל פרטיהם ופרטי פרטיהם בכל מין ומין, ומה שיראה להם ושורשם. וכן כל מה שכתוב, אבות, משה וישראל, וכן בכל דור ודור שכולם מתגלגלים וכו'. כל זה נכלל, אמרנו, איפה זה הכל כתוב? בתורה מבראשית עד לעיני כל ישראל. שמה זה כתוב בהרחבה יחסית. אבל זה כתוב בצורה מתומצתת, וכל זה נכלל כולו בפרשת בראשית עד נוח. פרשת בראשית היא כוללת בתוכה את כל התורה, שכוללת בתוכה את כל מה שיופיע בעולם. וכללו של כל פרשת בראשית נכלל בפרשה הראשונה, מבראשית עד ברא אלוקים לעשות. וכלל כללי הכללים בפסוק הראשון, בשבע התיבות, כנגד שבע אלפי שנה וכו'. ובאמת, הגאון בסוף ימיו היה לו חומש. וכשהוא קורא, הוא כבר ישר, יש לו את כל מדרשי חז"ל, על כל פסוק. על כל עוד, מה שיש במחילתא, מה שיש בספרה, מה שיש בספרי, מה שיש במאמרי חז"ל, בניגלה, בניסתר. מעבר לכך, הציעו לגאון מגיד. היום אולי הציעו, איך קוראים לזה? שיש משהו אלקטרוני שמכיל בתוכו מה, איך?
שבב.
מה אתם אומרים אם ישתילו לנו פה איזה שבב כזה ש כל התורה כולה? מה?
מדהים.
אתה קונה את זה? מה בטח, אתה אומר?
תעסוק בזה בתורה.
אז מה, לכן אתה אומר?
זה לא רלוונטי.
אתה אומר אני מוותר על זה. כי אני רוצה לעמול.
לא, אם יש אופציה אחר כך להמשיך, ללמוד עוד, כן.
אתה אומר, את זה אני אקח, אני קונה את זה, ועל גבי זה אני עוד...
אמור. שאלה ידעו אותי למגדול והתקטר.
אז אתה אומר, אבל איך הם ידעו? על ידי שבב כזה?
זה צריך להכניס את הדברים ללב, זה טוב שזה
במה.
עכשיו, העבודה היא
גם מלבלת,
זה לא
שתיגמר.
או,
שלא תיגמר העבודה.
זה לא
ייגמר,
זה
עכשיו
צריך להכניס את
זה. לא
שלי.
העולה על כולם, מה?
זה לא שלי.
לא הבנתי.
זה לא שלי, זה קיצוני.
או, אתה אומר, זה לא שלך.
אני יודע אותו, כשזה כאילו... קניתי אותו.
אומר הגאון, הוא לא הסכים לקנות שבב כזה. הציעו לו את השבב בדרך אחרת, לא משנה, על ידי מגיד או משהו. העולה על כולם, הן גבורותיו ונוראותיו, כי לא הראה את נפשו טוב רק בעמלו אשר עמל בחוכמה ובדעת ובכישרון. ואחר רוב הגיעותיו, וכאשר חסו עליו מן השמיים, ונתגלו לו מעיינות החוכמה, דברים נסתרים וכולי, זה היה אצלו מתת אלוקים, וזולת זה נפשו לא רצה בה, אף כי רצו למסור לו מן השמיים בלא שום עמל והגיעת בשר, רזין נסתרים מיליוני עליונים על ידי מגידין, לא נשא עיניו לזה.
אבל מה ההבדל בין לקבל מגיד לבין לקבל כזאת נשמה? כאילו, הרי זה ברור שיש פה איזה משהו שלו, זה לא רק יגיעות ועמל וכישרון, אבל אנחנו יוצא לגיל 13, הוא ידע לבנות, ליצור, לא יודע לכל לזה אפילו. יש פה משהו כאילו מעבר.
אתה אומר, נקודת הפתיחה שלו הייתה שונה.
כן, אז מה זה משנה? אז תקבל עוד, כאילו, חבל, היינו מרוויחים היום יותר.
ואולי זה רק עבודה היה?
לא יכול להיות.
לא.
כאילו אם, בוא נגיד שהוא עבד, לא יודע, מגיל שנתיים, כאילו עצם זה שילד בגיל שנתיים רוצה לעבוד, זה כבר אומר שזה משהו, אני לא יודע אפילו באמת, כמו שאתה, אי אפשר לדעת להבין בדוגמה.
אני אתן את הכוח שיש לו.
האדמו"ר מקלויזנבורג היה אומר, לא יודע אם היום יקנו את זה, אבל האדמו"ר מקלויזנבורג היה אומר, מה ההבדל בין פיקח מבריק לבין אחד, מה? כשהבנה. מה ההבדל? כמה נרות הוא יצטרך לקנות בשביל ללמוד בלילה? ביום הוא לא צריך נרות, יש אור, נכון? צריך לעמול יותר. אני לא יודע אם היום היו קונים את זה, שכאילו כל אחד יכול להגיע, נכון? יכול להיות שאתה תצטרך לעמול יותר. אבל יכול להיות שאם הוא יראה שהוא עמל טוב בשנה, שנתיים, שלוש האלה, אז באמת יתשפרו אותו בכל מיני דברים.
הנה, אז תשפרו אותו, למה לא לקח? זאת השאלה שלי.
הוא לקח.
הוא לא לקח.
כתוב שהיה איזה משהו שהוא לקח, אבל משהו הוא לא רצה.
כן, כאילו, באמת אני שואל את זה.
כי יכול להיות שהוא רצה ללמד אותנו גם, שהעיקר זה עמל. קולי תשמעו, שתהיו עמלים בתורה.
יש גם דברים שלא
אמורים
להתגלות, והוא
עשה להישאר במשהו. אתה אומר, לא אוכשר דרה, ואם מציעים לי, אבל אני עוד לא משקף את מה שהדור ראוי. טוב, זה היה רק ככה לטעום.
כל הרבנים,
כל הדורות מעליו
היו כאילו יותר מזה?
זה
כאילו, זה ככה
היה כולם עד עליו? בוודאי שלא השאירו לנו דברים כאלה. זאת אומרת, פעם בכמה דורות יש נשמה, הרמב״ם. הרמב״ם הוא הכל. אז הגאון הוא הכל. יכול להיות שבדרך היו, אני לא מדבר, יש צדקות ויש חוכמה, שכאלה שהם היו ממוקדים יותר בנגלה, היו ממוקדים יותר בנסתר, היו ממוקדים יותר בתשובות בהלכה, היו ממוקדים יותר בדיוקים בתורה, ולא בהכרח שמישהו ידיו רב לו בכל. אבל כמו רמב״ם, כמו הגאון, לא משווה. יש פעם בכמה דורות. אנחנו רואים, ראינו, הרב קוק. הכל. לך מקצוע בתורה ש... שלא התגלה שם.